שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום ברכה.
הנה הגענו פרשת וישב. בפרשת וישב אנחנו כבר מקבלים את האחים בארץ ישראל, את יעקב יושב, ואת הסיפור בעצם פה מתחיל, אפשר לומר, באיזשהו מקום זה אקספוזיציה ליחסים שנוצרים בתוך עם ישראל לאורך הדורות. מתחילת הפרשה, ואנחנו נתחיל בסיפור כידוע הגדול ביותר, פורסם ביותר, מעבר לחלומות של יוסף, כותון את הפסים שיעקב מכין ליוסף. ואני שואל את עצמך, למה, הוא שואל אותך הרב, למה יעקב נופל בטעות הזו, בדפוס הזה של אפליה של אחד מבניו, דבר שהוא עצמו הכיר מביתו, כי אבי יצחק, להזכירנו, העדיף את עשיו. אז למה הוא נופל שם בטעות?
איך אמרו אבותינו, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. נראה לי שאי אפשר להיות חכמים לפני המעשה. במיוחד בניסיון היסטורי רחב היקף. הנה, אתה רואה למשל שהתורה מאוחר הרבה יותר כבר אומרת את הטעות הזאת. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים, האהובה והצנועה.
כאילו מכוונים לסיפור של יעקב,
כאילו שהתורה רוצה לומר, מה שנעשה, אל תעשה את זה יותר, תראה את התוצאות. איך התלמוד אומר, לעולם לא יבדיל אדם בין הבנים, שהרי בגלל שני סלעים מילת, זה מה שזה שווה, הכותונת פסים הזאת, ירדו אבותינו למצרים.
אבל למה יעקב? הרי יש לו בטוח סייעתא דשמיא וקצת יכולת נבואית, והרי מגע עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שיש לו, והוא כבר מקבל את השם ישראל, אז עוד יותר, זה מחדד את השאלה, אז איך הוא נופל פה בבור הזה?
זה בדיוק העניין. תראה, המחלוקת הרי בין יהודה לבין יוסף הייתה מחלוקת אידיאולוגית, תכן שאנחנו נדבר עליה בהמשך. אנחנו רואים שהאחים בעצמם, כשהם רוצים אפילו להרוג את יוסף, הם אומרים, ונראה מה יהיו חלומותיו. כלומר, זה לא יעזור, אפילו אם אתה תהרוג את יוסף, אפילו אם אתה לא תבדיל בין הבנים, אבל השיטות חייבות לצוף על פני השטח. אז בעצם מה שאומר יעקב, זה לא משנה מה שאני אבחר, אם אני אעדיף את הבכור או לא אעדיף את הבכור, בסופו של דבר, המגמות שצריכות לצוץ באומה, תצוצנה. אז בסופו של דבר, יוסף תמיד יהיה אחד בשיטה של יוסף, תמיד יהיה מישהו בשיטה של יהודה, ולכן אין הרבה מה לעשות. אז אם כבר, מדוע לא דיתות אחרי הנטייה הטבעית שהיא לאהוב את יוסף מכל בניו, בגלל שהוא דומה
יוסף, לו. אבל אני חושב שיש פה, אם מוטל לי הרב, איזושהי אמירה, וכאילו התורה משאירה לנו, היא בכוונה חושפת בפנינו את האינטימיות הזאת שבין אב לבניו, כדי שנדע שיש לזה מחיר, יש לזה משמעות. הרי אתה יכול להבין את ההתקוממות של אחיו של יוסף, של האחים, את ההתקוממות שלהם היא צודקת, הוא מתנשא מעליהם, הוא מדבר אליהם לא יפה, הוא כביכול בא ואומר להם, הוא בחור צעיר, הוא גם הבן של האישה האהובה, וצריך להזכיר, רובם הם בנים של לאה, שהם גם נושאים את העלבון של אמא שלהם, ועוד בא הבן של האהובה, שכל הזמן מתגעגעים אליה, ומתנהג אליהם בצורה כזאת. יש מקום להבין אותם.
כלומר, מבחינת התגובה הטבעית, האינסטינקטיבית, בוודאי. כלומר, התורה גם מגלה לנו, אולי עושה בהגדלה, היא מגדילה לנו איזה נטייה דקה שבדקה שהייתה בנפש, משהו שהוא לא לגמרי לשם שמיים, אם אפשר לומר, ושהוא אחר כך מגלגל את כל ה...
אנחנו מדברים גם על אגו. יכול להיות שזה גם כן, כדי שיוסף יהיה מישהו, הוא צריך את הגדולה הזאת, ואת הגדולה שהוא מכיר בעצמו. אנחנו, הרי יותר מאוחר ביהדות, אנחנו נכיר אנשים כאלה שאומרים על עצמם כמו יוסף. אני אגיד, לא ניכנס לשמות, אבל אם זה מקובלים ואדמו"רים גדולים, אז יכול להיות שאנחנו כן, יהיה את הנקודה הזאת, כי הרי אנחנו תמיד רואים, איך אומרת מסכת אבות, הגאווה מוציאה את האדם מן העולם. יש פה מידת גאווה גדולה של יוסף.
נאמר כך, זה מה שאפשר לייחס לו, רק שהתורה מגלה לנו שיוסף הוא למרבה הפלא צדיק, הוא יוסף הצדיק, הוא הצדיק הגמור, ואולי זה מה שמושך את ההתנגדות אליו. כלומר, מישהו לגמרי טהור, שאין לו רבב, גם איננו מושך אהדה. איך אומרים, אין ממנים על הציבור, פרנס על הציבור, אלא אם כן יש לו איזה קופת שרצים, ולא, אין קופת שרצים, הוא בסדר גמור. כלומר, מה שבעצם מתואר בתורה זה שהאחים קינאו בו, לא כתוב שהוא התנשא עליהם, לא כתוב שהוא מקנא בהם. הם מפרשים את ההתנהגות שלו כהתנהגות מתנשא. ואולי זה בעצם מה שגורם שבסופו של דבר נקבע שלא יוסף הוא זה שינהיג את האומה, לא מפני חיסרון אישי שבו, אלא דווקא בגלל שלמות יתרה שיש בו.
זה מעניין, הנקודה הזאת. ככה נגיע ונתעסק ביוסף בימיו במצרים. אבל הנה אנחנו הולכים לשדה ליד שכם, יוסף מגיע לדותן. שוב, הרי אנחנו יודעים על יצחק. יצחק הוא קצר רואי, הוא לא רע. יעקב פה, הוא לא מכיר בהשלכות, הוא לא קורא את העתיד. אפילו במידה קטנה, הרי ברור שהוא שם לב למתח שנוצר בין האחים. פתאום הוא שולח ככה את יוסף אל האחים כל כך רחוק, זה לא מסוכן?
תראה, בלי סכנות לא מתקדמים. ברור שיעקב מבין שיש פה מחלוקת חריפה בין האחים. ברור שהוא גם חושב שצריך לברר אותה. לכן אומר, לך ואשלחך עליהם. ואז יוסף אומר, הנני, אני מוכן לאימות, אני מוכן לבירור הזה. ברור שיש כאן מחלוקת מהותית לגבי האופי של האומה. נאמר ככה, אחרי שהסתיימה הגלות של יעקב, הוא חוזר לארץ ישראל, וכאן אנחנו רואים, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אפשר לומר, זה כל התוכן של השאיפה המשיחית. המצב הזה של ישיבה בשלווה. אבל דבר עדיין לא התברר לגמרי. יוסף עדיין מציע איזושהי צורת קיום שאיננה תואמת את הישיבה בארץ כנען. הרי הוא חולם על כוכבים בלילה, ככה הוא רואה את המשפחה. הלילה זה הלילה של הגלות. יוסף מעוניין בצורת קיום שתביא את האומה בסופו של דבר אל מחוץ לבית, שתביא אותה למצרים בסופו של דבר. גם עינינו מעלמים, העלומים בשדה, הם עוסקים בלאסוף הרבה מאוד חיטה. המשפחה לא הייתה צריכה כל כך הרבה חיטה, הם היו הרי רועי צאן, וזה הספיק. אלא ברור שמה שיוסף רוצה לעשות זה לאסוף את החיטה הזאת בשביל העולם כולו. הוא רוצה לתקן את העולם דרך הממד הכלכלי, כפי שהוא עשה אחר כך.
פה אנחנו נכנסים לסיפור הגדול. בעצם התשתית של הריב האחים הזה מלווה את עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו יכולים לתת מפה ועד הודעה חדשה רשימה, לאורך כל תקופה את המחלוקות. אבל לפני שאנחנו מגיעים למחלוקת האידיאולוגית, למה יוסף מסמן, מה יהודה מסמן, קודם באמת, יכול להיות שהתורה מביאה לנו סוג של אקספוזיציה ליחסים שיבצרו בעתיד בתוך עם ישראל. נועדנו לשנאת אחים כזו?
כלומר, מה שאתה אומר הוא דבר מאוד עמוק, שהאהבה בין אחים איננה דבר מובן מאליו.
אבל למדנו את זה כבר בפרשת בראשית.
פרשת קין והבל.
בוודאי.
יש לזה גלגולים רבים לכל אורך ספר בראשית, וכנראה שאי אפשר לסיים את הראשית כל זמן שלא פתרנו את הבעיה.
בניגוד לאהבת אב, אולי ילדים והורים, אהבת אחים היא תלויה בדבר?
זאת נוסחה אחרת לגמרי. אבל בין האחים, הרי הם רבים על אותו הגורל. הרי שני אחים נמצאים באותה בועה, לאותם הורים, ברור שתהיה יריבות. כלומר, השלום איננו דבר המובן מאליו, וכל זמן שלא נפטרה בעיית השלום, אז אי אפשר להתחיל את ההיסטוריה. כלומר, מה שבעצם ספר בראשית מלמד אותנו, שאתה לא יכול לקחת את השלום על ידי, לייצר שלום על ידי טיטוע בעיות מתחת לשטיח, חיבוקים נחמדים וכו'. יש פה בעיה אמיתית, ולא יכלו דברו לשלום. הם לא יכולים לשאת את זה, שיהיה שלום ביניהם כל זמן שהם לא פתרו את הבעיות ביניהם.
אז מה, אז עם ישראל, נאמר בשנת התשע, עדיין לא פתר את הבעיות ממנו? זאת אומרת, כי אם אני אלך איתך, אנחנו נראה ימין, שמאל, דתיים, חילונים, השכלה, אורתודוקסיה, חסידים, מתנגדים, לאורך כל ההיסטוריה אנחנו רואים את המתח הפנימי הזה, גם שעם ישראל כבר נפרד מעשרת השבטים, ונותר יהודה, בנימין, קצת שמעון ולוי, עדיין המתח הפנימי הוא עצום.
כן, כלומר, יש לנו מזל גדול מאוד, אנחנו היהודים, שיש לנו תעודת ביטוח. הרי מאחר הוא מעשה אבות סימן לבנים, אז התורה בעצם כבר הקדימה לנו את כל הסיפור. סיפרה לנו, אתם תעריבו, כמעט תהרגו אחד את השני, בסוף תעשו שלום. איך תעשו שלום? זה יהיה כואב. יהיו הרבה הרבה מאוד בירורים, אבל בסוף האחים יבינו אחד את השני. כלומר, הם יתאחדו מסביב לדמות של בנימין, דווקא זה ששותק.
רגע, אז זהו, בנימין עוד מעניין, ואנחנו נחזור אליו בפרשות הקרובות, אבל בנימין גם זה ששותק, רק צריך להזכיר, בנימין זה גם אחד הדמויות הכי טרגיות, ושבט הכי, אחד הכי טרגים בתוך שבטי ישראל, אבל אני רוצה לחזור באמת, מה יוסף מציע? האם יוסף מציע את הדגם של היהודי הקוסמופוליטי, היהודי הפרנס רויזנצווייג, היהודי החצר, לעומת יהודה, שזה אחדות ארץ ישראל, תורת ישראל, עם ישראל, זה שורש המחלוקת ביניהם?
נשאלת השאלה היא, מהי הדרך הנכונה כדי לפעול, כדי להשיג את היעדים של ונברחו בך כל משפחות האדמה?
אור לגויים.
אור לגויים. אפשר לומר שהוויכוח הזה כבר מתחיל אפילו עוד לפני אברהם אבינו, בבית עבר, ובין חנוך, בין נחור לבין אברהם. כלומר, הוויכוח הוא פחות או יותר ויכוח נצרי. בין מי שאומר שצריך לפנות מן המרכז אל הפריפריה, כלומר לצאת מן המרכז של עם הסקולה ולהאיר את חשקתם של האומות, להשתלב, אפשר לומר, בנקודות השפעה בתרבות הכללית, או שמה צריך ללכת מן הפריפריה אל המרכז, ליצור מרכז של קדושה, מדינת קודש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואז ונהרו אליו כל הגויים. ייתכן מאוד שעל זה באמת התווכחו יוסף ויהודה. אפשר לומר שיוסף בזה היה נאמן לניסיונות של אברהם ושל יצחק ושל יעקב. של אברהם אצל נמרוד, של יצחק אצל אבימלך, של יעקב אצל נחור, אצל לבן. ואפשר לומר שהאחים אמרו, אבל אתה רואה שזה נכשל. שלוש פעמים, הווה חזקה, זאת חזקה, כך אומר התלמוד. אחרי ששלוש פעמים דבר נכשל, בוא נבנה על משהו אחר, על וישב יעקב בארץ מגורי אביו. יוסף מציע דגם שמהווה מבחינת האחים סכנה. הרעיון הזה שאנחנו נעיר אצל אומות העולם, בתוך התרבות שלהם, ואחר כך הם יגידו לנו תודה, יתברר בסופו של דבר
כישלון. גם ישפיע עלינו, אז ככל שיוסף צדיק, ואנחנו נגלה את זה עוד מעט, נדבר גם על, על העמידה בפיתוי וכו', זה לא מבטיח שום דבר. ואם אנחנו מדברים כבר על הגלגול בהיסטוריה, שורש המציאות הישראלית, אז גם יוסף הוא באמת הוא דגם מאוד ברור של היהודי הזה, אם זה דון יצחק אברבנאל, אם זה קיסינג'ר, אם זה לכאורה, שוב, כמובן לא, אנחנו מדברים על רמות קדושה, אני מדבר ברמה המטאפורית. היהודי שיוצא החוצה, היהודי שאתה יודע, יש פרשנויות שאומרות שאחד הנסיכים, שיוסף הוא דמות בכלל שהפכה אחר כך לסוג של נסיך מצרי, לא ניכנס לזה. אבל זה מאוד מעניין, ויהודה הוא מייצג את את הלוקוליזם, את הגישה אנטי לאוניברסליות?
ניתן לומר שכל אחד צריך ללמוד משהו מהשני. כלומר, אם אתה מבודד את יוסף לבדו, אתה יוצר באמת יהדות קוסמופוליטית על סף ההתבוללות. כלומר, יוסף סומך על זה שהוא תמיד יהיה קדוש, על זה שמצד הסגולה שלו הוא נשאר תמיד ישראל, הוא עברי. ולכן הוא יכול להרשות לעצמו לשחק את המשחק של כניסה כמעט עד הסוף לתוך התרבות המצרית. כשהגבול האחרון זאת אשת פוטיפר, זה הסכנה. אבל כל זמן שהוא נשאר צדיק הוא יכול להרשות לעצמו. בעוד שיהודה, אם אנחנו נבודד אותו לגמרי, גם כן יהיה איזה מין סוג של לוקליזם, כמו שקראת לזה, איזה מין התמקדות בתוך הזהות הפנימית שלו, ללא אפשרות של השפעה בחוץ. דווקא האינטראקציה בין יוסף לבין יהודה בפרשיות האלה, היא מלמדת את אלה ואת זה ואת זה.
זה הדיאלקטיקה בדיוק.
הדיאלקטיקה הזאת תבנה בסופו של דבר דגם שיכול לתפקד, של ממלכת כהנים וגוי קדוש שמשפיע על כל העולם.
יפה. אני רוצה בכל זאת לחזור לחטא עשרת האחים, כי המכירה הזאת, גם הסיפור הדרמטי, איך הם מוכרים, איך הם בסוף מחליטים לא להרוג אותו. יש פה גם אכזריות בהתחלה, קשה. זאת אומרת, אח שלהם מגיע אליהם, והם זורקים אותו לבור. ונדמה לי, הרי אחרי זה נאמר שהחטא הזה חוזר, עשרת הרוגי מלכות, זה עונש על חטא המכירה. איזה עוד, איך אנחנו רואים את זה? איזה עוד תפיסות ועדים יש
ויקר יוסף את אחיו והמה לא יכירו. זה אנחנו נראה בפרשה הבאה. אבל אנחנו רואים שתמיד יש, כדי לבנות את בית ישראל, אנחנו זקוקים לכוחות שונים, לכוחות מנוגדים זה לזה מבחינה מסוימת. למשל היום, אתה אומר, המתח היותר גדול, החלוקה האקטואלית היא בין דתיים לבין חילונים, הייתי אומר בין חילונים שיסדו בסופו של דבר את מדינת היהודים, לבין דתיים שמודעים עוד לקודש, אך לא תמיד היו מאורים בהיווצרות הזהות הלאומית החדשה, וכנראה שכל אחד צריך להתמסר לתחום שלו. כלומר, איך הרב קוק היה אומר, יש שלוש מגמות שצריכות להתפתח בכל אומה, וזה המודעות אל הקודש, וזה הדתיים עושים, המודעות הלאומית והמודעות הקוסמופוליטית. ודווקא מתוך החיבור של שלושתם, אפשר לומר שאנחנו יכולים לספק את הצרכים האמיתיים של האדם. וכדי שהדבר הזה יעשה, צריכה להיות דיאלקטיקה, צריך שאחד לא יבין את השני.
לא יבין את
ודאי,
השני?
ודאי, הכרחי.
זאת אומרת, מה, כל אחד יישאר, אז צודקים אולי החרדים, הם אומרים, אנחנו ששרים בעולמה של תורה, לא מעניין אותנו, לא חומר, לא
כביכול. כלומר, יש משמעות, כפי שאתה אומר, יש משמעות מטה-היסטורית לאי הבנה של מגזר אחד את המגזר השני.
אבל הרב קוק מדבר על קוממיות, הוא מדבר על, על המבנה, המבנה החומרי ועל המבנה הרוחני, הוא מדבר על...
כן, על גבי, זה, על גבי זה יש המבט העליון של בעלי הקודש העליון, שמהווים משהו מעין מפלגת על, אולי משהו שהוא מעל המפלגות. אותם הצדיקים שיכולים לראות את המשמעות של כל אחד מן המגזרים, בכל התהליכים, ואז הם יכולים להוות את הדבק המאחד, בסופו של דבר.
אז אתם יכול לתת... אולי רעיון משני, יש המשנה של הלל הזקן, אם אין אני לי מי לי ואני כשלעצמי מה אני, ואם לא עכשיו מתי. באיזשהו מקום, מתאימה למה שאתה אומר, כי אם אין אני לי מי לי, זה כל אחד, כל אחד שלעצמו. אבל אני כשלעצמי מה אני, אז זאת אומרת, כל אחד מהגורמים האלה בתוך עם ישראל צריך את השני. אולי הגענו עכשיו, זה הזמן, כאילו, בתקופה הזאת, הקשה הזאת, אם לא עכשיו ומתי, שבאמת לעצור את, את הסינתזה.
כן, בסופו של דבר, הרי כל מגזר מבין שאם הוא מקצין את העמדה שלו, הוא לא יכול להתקיים לבדו, בגלל שהוא מתכחש לצורכי החיים. ואז יוצא שבסופו של דבר הדבק של האחדות הוא דבר שצומח מעצמו. אנחנו רואים היום שהמגזרים במדינת ישראל, עם כל הוויכוחים המרים, הולכים ומתקרבים זה לזה, וכבר יותר נוחים להקשיב אחד אל השני. כל השאלה שנותרה היא תמיד מי בראש, מה יהיה הכיוון המוביל, מי בסופו של דבר יקבע מהו הכיוון הכולל של התרבות.
אז אתה יודע, זה מוביל אותנו לסיפור הבא, הסיפור של יהודה ותמר, שהוא בעיניי הוא מודל סיפורי שקשור וחוזר על עצמו כל פעם לבית המלוכה שלנו. זאת אומרת, באיזשהו מקום שהגישה היהודית, הגישה המקראית לבית המלוכה, היא כבדהו וחשדהו, כי אחרת לא היו מספרים לנו, ואני לא מדבר רק מה שאומר שמואל שמבקשים ממנו מלך, או בכלל, ומה שכתוב בספר דברים, אלא לעובדה, תשמע, התחלת בית המלוכה של בית דוד, הבית שאנחנו כולם משתוקקים בסופו דבר שיקון בחזרה, היא התחלה מביכה משהו.
ההפך.
לא, לא מביך.
בכלל לא מביך. כלומר, אם אנחנו רואים את המשיחיות, בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים הרי להטיל על בית דוד, אם אנחנו רואים את המשיחיות בתור מי שמסוגל לתקן, אז כדי לתקן צריך ללכת אל המקולקל. כלומר, אתה לא יכול לתקן מה שכבר מתוקן.
הגאולה דרך הביבים?
בוודאי. זאת אומרת, יש איזה הכרח מונותאיסטי, הייתי אומר, שהנפש של המשיח תופיע מתוך כללות המציאות, מתוך תהליכים מסובכים, בעייתיים, מושכי ביקורת. כשאנחנו רואים מבפנים קו של טהרה שהולך ועולה.
רגע, בוא נספר את הסיפור. יש לנו את תמר, שנשואה לער,
וכך לעונן,
אין לה ילדים ממנו, היא רוצה ילדים, היא הולכת, היא מתחפשת
לקדשה,
מקיימת, מפתה את יהודה, נכנס ממנו להיריון, הוא שומע על זה, הוא לוקח ממנו את הסימנים, הוא שומע על זה, הוא רוצה להוציא אותה להורג, היא באה אליו, אומרת לו, נותנת לו
לאיש אשר אלה לא, אנוכי הרע.
בדיוק. ואז, ומכאן מתחילה שושלת בדוד. אחר כך אנחנו נפגשים בשושלת הזאת פעם נוספת, בסיפור רות המואביה. לא סתם, הרי הנאמר, לא יבוא בקהל ישראל, מואבים.
נכון.
כן? רות המואביה היא סבתו של, של, דוד, של דוד המלך. ויותר מוכר, אנחנו גם בתוך דוד המלך, אנחנו נפגוש את...
דוד ובת שבע.
דוד ובת שבע וכולי. זאת אומרת, יש פה איזו אמירה, לא יכול להיות...
כן, האמירה היא מאוד מעניינת. בעצם, מה נאמר כאן? נאמר ש... השושלת המשיחית עוברת דרך סדרה של סיפורים שקליפתם החיצונית נראית בעייתית ומתברר למפרע שלא הייתה כל בעיה.
רגע, זה לא פולגטיקה? מה זה קליפתם החיצונית?
בואו נבדוק. הסיפור של תמר. הרי בעצם, אם היא באמת זנתה, הייתה חייבת מיטה לפי המושגים של אותם הימים. מכיוון שההיריון היה מיהודה, מי שבעצם לא היה בסדר, זה יהודה שלא ייבם אותה. סך הכל...
יהודה היה צריך לייבם עוד מבחינת החוק של אותם...
כן, כך אומר הרמב"ן. הרמב"ן אומר שהייבום נהג בכל הקרובים, שלא כמו הייבום שהתורה אחר כך מתקנת.
כי אחר כך זה הרעיות מוחלטות.
כן, בדיוק. לפי התורה רק אחים מייבמים.
כן.
אבל עובר הרמב"ן, ויש לזה הרבה ראיות, שהייבום בימי קדם נהג בכל הקרובים. לכן זאת הייתה חובתו של יהודה לייבם את תמר. בעצם היא נהגה באופן כזה שמושך אליה ביקורת, כשמתברר בעצם שהיא הצדקת הגמורה.
אגב, זה גם, יש פה איזו נימה פמיניסטית, גם בסיפור הזה וגם בסיפור של רות המואביה, כי הן מובילות את ה...
בדיוק, גם רות המואביה. אז לא יבוא מואבי בכלל של כן, אבל אחר כך אומרים מואבי ולא מואבית. כלומר, מתברר שאנחנו מוצאים למפרע את ההצדקה לכל מיני סיפורים שלובשים צורה, הייתי אומר, נלעגת, או אפילו ראויה לביקורת, ובסוף מתברר שהכל היה נקי לחלוטין.
אבל
יש פה אולי, הייתי אומר, מסר עבור כללות הרע העולמי. אנחנו רואים בעולם הרבה רע. אנחנו לא יכולים לתת לו הצדקה, חלילה. אבל אנחנו רואים למפרע בהנהגה האלוהית שמתברר שיש משמעות להרבה מאוד דברים שחשבנו שאין להם משמעות.
כשלפעמים מתוך הרע, כמו שאמרנו גאולה דרך הביבים, למגיד ממזריץ' יש את ה... אומר, כמו, מה זה תשובה וחטא? כמו שהשמן זית גנוז בתוך הזית, גם התשובה גנוזה כבר בתוך החטא.
בדיוק.
שזה מחשבה מהפכנית, וקשה גם לפעמים. אתה לא יכול לעשות תשובה אם אין לך חטא, אתה לא יכול להגיע למעלה הגדולה.
כן, רבי יצחק מברדיצ'ב היה אומר, אלמלא החטאים שלנו, מה היית עושה עם הסליחה שלך?
ולכן גם אולי הסיפור הזה, אני חושב שיש אולי גם אמירה לגבי בית מלוכה, ובכלל כאילו, שלא ליצור איזו מושלמות מוחלטת של אותם מובילי העם, שלא ליצור אצלהם איזה סוג של גאווה, של היבריס מיותר, אלא אומרים להם, תזכרו מאיפה אתם מתחילים, מאיפה כולם מתחילים.
או נאמר שדווקא המסוגלות לכלול גם את החיסרון, היא השלמות של המנהיג.
בניגוד לדתות אחרות למשל, בניגוד
למונותאיזם,
בדיוק, גם באסלאם שכולו מתוך שורש המילה שלם. פה, שזה מעניין לאמירה הזאת.
למשל, באסלאם, הנביא שלהם הוא מודל לחיקוי, בעוד שביהדות אנחנו רואים שאפילו כלפי גדולי נביאנו, לפעמים יש נימה של ביקורת פה ושם, וזה חלק מאנושיותם.
ואם אנחנו מדברים על ביקורת, הנה מקום שהופך להיות דגם אילאי של עמידה בעצר, כובשת יצרו, יוסף ואשת פוטיפר, הגיע למצרים, נמכר לשר פוטיפר, ואשת פוטיפר מנסה להעמיד את יוסף, לפתות את יוסף. עכשיו, מצד ההלכה, גם מצד ההלכה המוכן, גם אם הוא היה עושה את זה, הוא לא עובר, אין, יש חטא אשת איש במצרי, בגוי?
נאמר שיש פה איסור של גזל. איך שלא תפרש את זה, זה אחת משבע מצוות בני נוח, שהיה חייבים איתה. הוא אומר לכן, וחטאתי לאלוהים, הוא אומר את זה במפורש. אלא שאנחנו, מעניין מאוד מה שחזל אומרים, מה עצר אותו? אמרו שראה דמות דיוקנו של אביו. אז אפשר לתת קצת הסברים פסיכואנליטיים, אבל נראה בפשטות שהוא הבין שאם הוא ייקשל בה, אז בניו כבר לא יהיו דומים לאביו. בסופו של דבר הוא הבין שהוא יכול למתוח את החבל של ההתערות במצרים עד גבול מסוים. הגבול של אשת פוטיפר. כאן זה חייב לייצר.
אז מדוע... מדוע הופך לסמל כזה גדול? במיוחד בקבלה, ספירת היסוד, יוסף...
הוא הצדיק.
הוא הצדיק, בגלל העמידה... כי אחר כך הוא, אתה יודע, אחר כך הוא מין דגם, באמת דגם ש... כשאני חושב על יוסף, אני חושב באמת על יהודי החצר לאורך השנים, אלה שמובילים, ואנחנו לא חסר שמות, אבל והמעמד שלו הוא עצום בתוך הקבלה, נגיד המעמד של יוסף לעומת המעמד של יהודה כשבט.
נאמר כך, יוסף מהווה דגם... שרק יחיד יכול לעמוד בו. כן, איך אומר רשי? ויוסף היה במצרים, רשי אומר, הוא בצדקו. כלומר, רק אדם כיוסף יכול להיות במצרים והוא נשאר צדיק. ולכן זו דמות שהיא ניתנת לחיקוי אולי על ידי היחיד, רק לא יכול להיות הנהגה לכלל. ברגע שכל המשפחה כולה באה למצרים, כבר אי אפשר להתנהג כמצרי, מוכרחים לחיות בתוך איזה מין גטו מגן של ארץ גושן.
וגם וליפול במה שקורה לעם ישראל בגלות, זאת אומרת דמויות כמו יוסף הן יחידניות,
יחידניות בדיוק,
אין אפשרות לשכפל.
דניאל איש חמודות למשל, תמיד אנחנו רואים אנשים,
אתה יודע מה, אני הולך רחוק איתך יותר, את האיש שהמציא את יהודי בביתך ואדם בצאתך, עם משה מנדלסון, שהוא עצמו עדיין דתי שומר תורה מצוות, אבל כל ילדיו מתנצרים.
בדיוק, כי אין אפשרות להפוך את הדגם האידיאלי הזה של יחיד להנהגה של הציבור, זה לא עובד.
זאת אומרת, ולכן אנחנו...
זה אחד מהצדקות
בסופו של דבר. ולכן אנחנו צריכים להסתכל על יהודה, עם כל הקשיים ועם הכל, כי יהודה בעצם מוצא את הדגם שקשור...
בעצם יהודה הוא זה שהופך את יוסף לציוני בסופו של דבר.
והוא השבט שבסופו של דבר, בתוך המאבקים שעוד יימשכו, ואנחנו נעבור עליהם, לאורך ההיסטוריה הישראלית, יהודה זה השבט שמנצח בסוף.
הוא המוביל.
טוב, אני חושב שהפרשה הזאת, קודם כל, היא מדהימה, מבחינה ספרותית, אם אנחנו מסכמים אותה, גם מעבר לעניין הדתי העמוק והאמוני וההיסטורי, גם מבחינה ספרותית, היא בנויה נפלא, כמו כל פרשות של ספר בראשית, עם הכל עומד לקרות, אתה קורא את ההתחלה, אתה מבין מה שעומד להתרחש, ואנחנו יכולים רק להזמין את שרה, את, את, את הצופים, להעמיק בפרשה בעצמם.
המשך בשבוע הבא.
והמשך בשבוע הבא, כמובן. אני מאוד מודה לך, הרב אורי שרקי. תודה רבה. שלום לכם, הצופים. מקווה שהשכלתם. אני, כן. תודה.